שלום לכולן ולכולם, ברוכים השבים לשעת סיפור.
הפודקאסט.
פרק מספר 19.
אתה בסוף זורם איתי, זה יתחיל
ברור.
להיות קטע.
לא, זה כבר קטע, מה זאת אומרת. אז אם בשבוע שעבר היה לנו פרק שאני בהתקף חרדה בגלל המכה הגדולה בראש, הפעם אנחנו מקליטים את הפרק שיש...
מצב ביטחוני מעורער.
כן, אנחנו לא ניגע בזה. אני רק מקווה שעד שהפרק יצא ביום חמישי, כבר המצב הזה ייגמר וירגע.
ונראה לי רק כדאי להגיד שתשמרו על עצמכם.
כן, תשמרו על עצמכם. אני שולח המון, שולחים המון חיזוקים לתושבי הדרום, ובאמת, בואו נקווה שהמצב הזה ייגמר כמה שיותר מהר. ועכשיו בואו נעבור קצת לאסקפיזם. אז שעת סיפור.
בשביל זה אנחנו פה, לא?
בשביל זה אנחנו פה. רק שתדעו, הבאתי לעדי את העוגה הכי טעימה בעולם.
רואי הביא לי עכשיו.
עוגה של...
קופסה מלאה, בעוגת טארט כזו, מלאה פירות, לא יודעת מה זה.
טעים, זה פשוט טעים.
הוא פשוט נתן לי מזלג ואת הקופסה.
הכי תוכלי חיים שלי.
אז זהו, אני הולכת פה לחגוג.
אנחנו מקליטים יום ראשון, השביעי לשמיני, יום אחרי שהליגה האנגלית בכדורגל חזרה וטוטנהאם ניצחו 4-1. אז כן, וגם לעדכן שבספטמבר לא ממש יהיו פרקים, רק בחצי השני של ספטמבר, בגלל שאני נוסע לירח דבש.
ואני מצלמת סרט גמר.
נכון, אני...
אז שנינו מאוד עסוקים
מאוד
בספטמבר.
מאוד מאוד עסוקים.
אני... אבל נראה לי, נעשה פרק מיוחד לחג אולי.
כן, נעשה פרק מיוחד לחג. אני תעשה לאנגליה לראות את טוטנהאם, ולראות את הלהקה הובה עליי, ארקייד פייר, שמופיע בדיוק בשבוע הזה שאנחנו נהיה בלונדון, שזה מטורף.
וואי, איזה כיף לכם, אני מקנה.
קיצור, היום אנחנו נדבר קצת על יצירות, סרטים וסדרות מהשנים האחרונות, שאנחנו... אנחנו לפחות מרגישים שככה עברו קצת מתחת לרדאר.
נכון.
אני ממש לפני 5 דקות גיליתי שעדי ארגנה רשימה רק של סדרות, ושאני ארגנתי רשימה רק של סרטים.
לא, יש לי ספר אחד.
יש לה גם ספר, וואו, כן. אוקיי. טוב, אז אני באתי רק עם סרטים, עדי תביא פה פאנץ' קצת אחר. וזהו, אני מאוד מתרגש לדבר על סרטים ב... במצב המשונה הזה, ואחרי הסופה שמוזר שהיה לי, ועדי, אם תחליטי להפסיק להסתמס...
וואי, אז... אני עושה סרט, אני עושה את הסרט גמר
עושה
שלי.
עושה סרט.
ומה שקורה בגלל הפרי-פרודקשן הארוך של החודשים האלה, זה שאני כל דקה מסתמסת עם המפיקה שלי. בכל מקום. אני בדייט, אני עם המפיקה שלי בטלפון.
בדייט?
אני פה, אני עם המפיקה שלי בטלפון.
לא, אני חושב
אני
שזה...
אני בחזרות למשהו אחר, אני עם המפיקה שלי בטלפון. אנחנו... זה פשוט לא נגמר.
אנחנו נסלח לך, עדי, אנחנו נסלח לך.
זה לא נגמר. אז אני מתנצלת, רואי.
אני חושב שבגלל שאת התחלת את הפרק עם עוגה ועם להסתמס, אז לפני שצריכי להסתמס שוב, תתחילי את.
יאללה, סבבה. אז מה, אני מתחילה?
את מתחילה, יאללה.
טוב, סבבה. אז אני, כפי שרואי אמר, אני באמת... הדברים שיותר עלו לי לראש כשחשבתי הדברים שכזה עברו מתחת לרדאר, או הם מאוד underestimated כאלה, שפחות אנשים שמעו עליהם וזה. אז יותר עלו לי כל מיני סדרות נטפליקס שראיתי בשנים האחרונות ש... אני, אוקיי, הרעיון, אני בעיקר רואה נטפליקס. זה רוב מה שאני עושה בעולם ה... אני קוראת הרבה.
נכון.
ואני רואה נטפליקס.
אני השנה גיליתי שעדי קוראת הרבה יותר ממני.
אני קוראת די הרבה.
וואו,
כן.
אני הייתי
אבל
בטוח...
אבל אתה קורא ספרים יותר ארוכים ממה שאני קורא. כאילו, כל הספרים שלך הם איזה 900 עמודים באנגלית, לא? זה כאילו משהו מוגזם כזה.
טוב, יש גם כאלו.
אז אני יכולה להבין איך יוצא מצב שאני קוראת יותר.
בסדר.
אבל כן, אני קוראת המון. אני אגיד לך גם למה יצא ככה. אני עכשיו סיימתי 4 שנים של לימודי קולנוע.
נכון.
משהו שידוע תמיד לכל מי שלומד איזה שנה, שנתיים קולנוע וממשיך. יש קטע כזה שזה נורא מסרס.
כן, נכון.
ואתה
נכון.
אתה פשוט באיזשהו שלב נמאס לך מקולנוע, אתה לא רוצה לשמוע על סרטים, אתה לא רוצה לדבר על סרטים, אתה לא רוצה לראות שום דבר חדש. אם מישהו ממליץ
פודקאסט.
לך על סרט, אתה כזה, די, תעזבו אותי באמא שלכם, אני רק רוצה כאילו אסקפיזם מהקולנוע.
כן.
אז אני רק עכשיו, ממש בחצי שנה האחרונה, מתחילה לצאת מתוך המקום הלא טוב הזה שהייתי בו בגלל כן. הלימודים, אבל יצא מצב באמת שבכל זמן הלימודים, האסקפיזם שלי מקולנוע היה קריאה. וסדרות נטפליקס כזה, כן, סדרות נטפליקס, גם בגלל שנטפליקס זה הכי נגיש לי, כי יש לנו נטפליקס בבית, וגם בגלל שיש משהו בסדרות נטפליקס שהן מאוד קצרות ולעניין, ואני נכון. נורא אוהבת את זה, זה יותר נוח לי.
בואי נדבר על זה שאמרת שיש לכם נטפליקס בבית, כאילו
לא, אבל יש לה הרבה אנשים גם נגיד אמזון פריים, או נגיד כל מיני סדרות של יס הוט ודברים כאלה. יש לנו יס, אני לא כל כך רואה את הדברים שיש שם. לא כי הם לא טובים, פשוט, אני פשוט פותחת את הטלוויזיה והיד שלי אוטומטית הולכת לנטפליקס, ואין סיבה באמת.
אני חושב שבדיוק הסיבה, מה שאת אומרת זה בדיוק הסיבה שאני לא רואה הרבה מהסדרות של נטפליקס. כי לא בגלל שאני לא אוהב סדרות קצרות, אלא שאני לא מוכן לקחת את הצ'אנס של לראות עונה ראשונה של משהו ולאהוב את זה, ואז שלא תהיה עונה שנייה. ונטפליקס מאוד קלים על ההדק, הם מבטלים, מבטלים נורא מהר.
והאמת ששלושת הסדרות שיש לי היום לדבר עליהן, זה סדרות שהיו להן שתי עונות, שהעונה השנייה נגמרה במין כזה קליף הנגר בום מטורף, ואז ביטלו אותן.
אוקיי.
אז זה שלושת הסדרות כאלה. וזה קצת מבאס, אבל מצד שני, לדעתי, הן מאוד מאוד לא מוערכות מספיק, הן סדרות שלדעתי הן מצוינות.
סבבה.
שווה לדבר עליהן.
אז יאללה, תרביצי.
יאללה, אז הראשונה אני אעשה לה אינטרודקשן מוגזם, כי נראה, היא שווה אינטרודקשן, קוראים לה Haters Back Off.
Haters Back Off? מה? אפילו לא שמעתי על זה.
זהו.
אוקיי.
זה העניין.
הבנתי מה קורה פה. הדיבה להרביץ.
אני קודם אעשה את ההקדמה, ואז אני אסביר על מה הסדרה, כי אני חושבת שזה נחוץ.
יאללה.
יש יוטיוברית שאני רואה כבר, אני חושבת, 8 שנים, אולי יותר, לפני שהתחלתי צבא, משהו כזה.
אוקיי.
שהתחלתי לראות אותה, כי היא, כשהתחילה יוטיוב, קוראים לה קולין בלינג'ר.
אוקיי.
כשהתחילה יוטיוב, היא התחילה כדמות פיקטיבית, שקוראים לה מירנדה סינגס. אוקיי?
אוקיי.
והרעיון היה, זה כאילו דמות קומית כזו, נורא סטריאוטיפית, נורא מצחיקה, שהרעיון שלה היה לצחוק על כל מיני, היה תקופת יוטיוב, בהתחלה של היוטיוב, שהיו כל מיני בנות שהיו פותחות ערוצי יוטיוב, וקוראות לזה השם שלהם, ואז סינגס, כאילו, אשלי סינגס, זה סינגס, כל מיני כאלה.
סינגס,
יעני
שרה.
כן, אוקיי. ואז מה שהם היו עושות, זה פשוט שרות ביוטיוב, וכל התגובות היו,
וואו,
איזה
ביבר.
יופי, איזה מדהימות אתן, כל הכבוד.
הבנתי, אוקיי. אז היא עשתה על זה פרודיה.
היא עשתה על זה פרודיה, והיא התחילה ככה. ולאט לאט זה נהיה גדול יותר ויותר ויותר, והיא נהייתה אחת היוטיובריות המוצלחות.
אשכרה.
וכאילו, המוכרות יותר. אני לא חושבת שבארץ היא כל כך מוכרת לצערי, אבל היא מצוינת, ויש לה, היא קומית והיא מעולה.
אוקיי.
ואני קודם הכרתי את הערוץ הפיקטיבי שלה, שכולם יודעים שהוא פיקטיבי. פעם, כשזה רק התחיל, אנשים חשבו שזה באמת, אבל עכשיו זה כבר ידוע, היא גם הקצינה אותה עם השנים, היא כבר יותר מ10 שנים ביוטיוב, היא הקצינה אותה עם השנים, ועכשיו כאילו זה ידוע כזה שזה פיקטיבי.
זה כמו הפשוטה גרסת אמריקה והיוטיוב.
משהו כזה, רק של ממש כאילו עם פרצוף אמיתי, וכאילו, ואז כאילו הכרתי אותה דרך זה, ואז התחלתי להכיר אותה גם, יש לה גם את הערוץ שלה, כבן אדם
אמיתי.
כקולין בלינג'ר, ויש לה ערוץ ולוגים. והתחלתי כזה יותר לראות את הדברים שלה, ומאוד התחברתי לפרסונה, אני מאוד אוהבת את הבחורה, היא אישה מאוד מוכשרת ומעניינת.
עד כמה היא?
32, 34, אני משהו בסגנון. ובקורונה, כשהתחילה הקורונה, ממש חודש לפני שהתחילה הקורונה, אז היא התחילה לעשות ולוגים יומיים.
אוקיי.
ומאז אני ממש רואה אותה כל יום.
אשכרה.
כן, היא הייתה אסקפיזם שלי בקורונה, זה ממש עזר לי.
מעניין מאוד.
אבל כמה שנים לפני הקורונה, היא כתבה סדרת נטפליקס על החיים של מירנדה הזו, הדמות הפיקטיבית.
אשכרה, אוקיי.
כאן אנחנו נכנסים לסדרת נטפליקס הלא מוערכת מספיק לדעתי. סדרת, נכון שדיברנו פעם על הסדרות סאטירה האלה שאני מאוד אוהבת?
כן.
שהרעיון זה שזה קומי, אבל זה קומי כזה מתחת לפני השטח. קומדיה טרגית כזו. אז זה. היא פשוט כתבה עליה סדרת, ממש, כאילו כל הלור של החיים שלה, איזה אנשים יש סביבה, איך היא נהייתה הבן אדם שהיא, כי היא לא לגמרי בסדר, מירנדה סינגס הזו.
איזה טירוף.
והרעיון זה שזו מישהי שפותחת ערוץ יוטיוב, והיא זמרת מזעזעת, נוראית. אבל היא חושבת שהיא עילוי, היא חושבת שהיא הדבר הכי טוב שיש.
אז זה גם מזכיר לי קצת את זאת וזאתי.
קצת, רק שפשוט לדעתי הרבה יותר טוב, אבל זאת לא אני, כאילו.
זה מותר לך, אתה צריכה להתנצל.
והרעיון זה שזה, היא מתחילה ככה, זה כזה בשנות ה-90 קורה, משהו כזה, היא כאילו כתבה את זה, היא ביססה את זה על כל מיני דברים גם בחיים שלה.
אוקיי.
והיא במשפחה נורא לא מתפקדת, אבא שלה לא בתמונה, אימא שלה היא היפוכונדרית, אבל היפוכונדרית של כזו ממציאה, לא כמוני וכמוך.
כן.
והיא כאילו כולה בעולם שלה ובעולם של איך אני אמצא בחור חדש ואיך אני אתמודד. היא תמיד ממציאה מחלה כדי להצליח להגיע לבחורים, כדי שירחמו עליה.
וואו.
ויש לה דוד משוגע לחלוטין שהוא בטוח שאילוי הוא רוצה להיות הסוכנת שלה, והוא זה שמקדם אותה לעשות מלא מלא דברים שבסוף...
רוצה להיות ספציפית הסוכנת שלה?
הסוכן שלה. יש לו מין מתווה כזה של איך נהפוך את מירנדה למפורסמת.
בוא נשמע טירוף, את תדברי, אני רגע פותח את העמוד IMDb שזה, אני חייב להבין מה זה.
ובאמת מה שקורה זה שכאילו במהלך הסדרה אנחנו רואים איך משום דבר הופכת להיות סנסציית יוטיוב, שזה כאילו ליטרלי מה שקרה במציאות, אבל היא כאילו המציאה לזה גם סיפור של איך זה קרה בעולם של מירנדה, נקרא לזה במרכאות. וגם יש לה אחות, שהאחות זה היה הדבר המפתיע, כי בעולם היוטיוב שלה, היא מעולם לא דיברה על אחות, היא תמיד מדברת על הדוד שלה, ועל האמא הנוראית שלה וכל זה, ולאחות היא לא דיברה, ובסדרה זה גם מוסבר לנו למה, כי האחות הזו היא הבן אדם הנורמלי וההגיוני היחיד במשפחה הזו, היא בחורה חכמה, היא מתביישת בהם, היא לא רוצה שום קשר אליהם, וברגע שמירנדה נהיית מפורסמת במרכאות, היא מתחילה באמת לצבור תאוצה ולהיות מפורסמת אינטרנט, אז זה נושא דיל שהיא לא אומרת לעולם שאמילי קיימת. בקיצור, סדרה קורעת מצחוק, סתירה מצוינת למי שאוהב סתירות, כאילו אני מתה על סתירות שעשויות טוב, אבל שהן כאילו אלה שכאילו יש להם הקונטקסט של הקונטקסט, הסאבטקסט, הסאבטקסט שלהם הוא מאוד מאוד חכם, אבל מעל פני השטח קוראים הרבה דברים שהם וונקי לחלוטין, כאלה משוגעים לגמרי.
אני חייב להודות שתפסת אותי לגמרי בהפתעה, אני לא שמעתי על כל הדבר הזה אף פעם, וזה וואו, אוקיי, סבבה, איזה
ענקי, היה לזה שתי עונות, העונה השנייה נגמרה בקליפהנגר, שאני הייתי מתה לראות מה היא כותבת בהמשך, כי היא רצתה להמשיך את זה, אבל נטפליקס ביטלו.
נטפליקס מה זה קלים על הידק?
הם מאוד מאוד קלים על הידק. אני לא יודעת איך היו אחוזי הרייטינג של זה, מעולם לא בדקתי.
גם אי אפשר באמת לדעת בנטפליקס, זה לא כמו...
גם הם מבטלים לפי מלא דברים, לא רק לפי רייטינג. אבל אני נהניתי מכל רגע, ולמזלנו, כאילו כל המעריצים של הסדרה או שלה, היא עדיין קיימת ביוטיוב, והיא כל הזמן מפרסמת, כאילו היא לא, זה לא שהיא נעלמה מהעולם, יש בזה איזה משהו שנכון נגמר, אבל אתה יודע, היא קיימת, היא שם, מירנדה עדיין קיימת גם, וכאילו, כיף, סדרה כיפית, פשוט מאוד ממליצה, חבל לי שהיא הלכה כל כך, כאילו, שהיא נהייתה קלט כזו, קצת באיזשהו מקום.
יש פה שילוב גם בין זה עבר מתחת לרדאר, גם, וגם זה שזה בוטל כל כך מהר, אז כאילו לא היה לזה סיכוי גם להגיע לקהל רחב יותר. טוב, תשמעי, הבאת פה ספתח מעניין. טוב.
אז אני, עכשיו תורך, בוא תגיד לי, את מה.
יש לי כמה סרטים שרציתי לדבר עליהם. אני אתחיל עם סרט מאוד מאוד מיוחד, שיצא ב-2021. סרט ש... כמעט ולא מדברים עליו, ומאוד חבל. אני מרגיש כאילו הסרט הזה נוצר במיוחד בשבילי, אז את יודעת, יש פה איזשהו חיבור אישי מאוד מאוד, מאוד מאוד ספציפי. הסרט נקרא The Map of Tiny Perfect Things, כן, וזה בעצם סרט Time Loop, למי שמכיר את הקונספט.
אני אוהבת את הקונספט.
לא בקטע של להסביר, אלא להסביר פשוט באמת מי שמכיר את הקונספט. זה כמו הסרט לקום אתמול בבוקר עם ביל מראי. זה בעצם מספר על אדם שבכל בוקר מתעורר לאותו היום, והוא צריך למצוא בעצם את הדרך שלו החוצה. עכשיו, זה קונספט מאוד מאוד שחוק, שנעשה הרבה מאוד פעמים. ב-2020, אגב, גם יצא סרט מעולה שהוא טיימלופ, שנקרא פאלם ספרינגס. אבל הוא דווקא סרט שכן עיקה גלים וכן דיברו עליו המון. The Map of Tiny Perfect Things ממש עבר מתחת לרדאר. הוא בעצם מספר על שני נערים, נער ונערה, שנקלעים למצב הזה של time loop. כל בוקר הם מתעוררים לאותו היום, וכמובן שלכל אחד מהם יש את הסיבות שלו
ללמה. והם קשורים אחד לשני?
הם לא קשורים אחד לשני, אבל בשלב מסוים הבחור מגלה שהבחורה הזאת גם עוברת אותו דבר, והם מחליטים בעצם, בגלל שיש להם עכשיו כל כך הרבה זמן, ליצור מפה של כל הדברים הקטנים והלכאורה לא חשובים, אבל שהם בעצם מושלמים בעיירה שלהם.
הם גרים באותה עיירה.
הם גרים באותה עיירה, כן. והם בעצם מחליטים לצאת למין מסע כזה ולחפש לא רק מקומות, אלא גם רגעים. נגיד הרגע המסוים שיש שקיעה והשמש פוגעת בנער וזה יפהפה, או איך שצמח נראה. הם כאילו עושים ממש... למה תמיד שאני מדבר בהתלהבות?
זה תמיד קורה לך.
אני שובר את המיקרופון. ובעצם... וזו המטרה שהם, ככה הם מבלים את, את הזמן שלהם. זה סרט, כמו תמיד עם טיימלופ, זה לא סרט ארוך, הוא שעה וחצי, והוא סופר סגור על עצמו. זה אומר שהוא משתמש בקונספט הזה כדי לספר סיפור שגם היה יכול להיות מסופר לא בקונספט הזה. זה אומר סיפור על נער ונערה, לא בהכרח קשר רומנטי, אבל יש להם איזשהו קשר מאוד מאוד מיוחד, המסע הזה שהם עוברים, ובעצם איך הם מתמודדים עם הסיטואציה הזאת של הטיימלופ, שהיא מאוד מאוד קשה, אם אנחנו תמיד משתמשים בקס, לאיזשהו קרקע של קומדיה, אבל זה קונספט מאוד מפחיד.
כן.
ואיך הם מתמודדים עם הקונספט הזה, ואיך הם מתמודדים בינם לבין עצמם ואנשים סביבם, אחד ואחד מול השנייה. וזה פשוט סרט יפהפה, יפהפה ומרגש ועשוי מעולה, והוא שוב, הוא מצליח, כמו פלם ספרינגס שיצא שנה לפניו, לקחת את הקונספט הלכאורה, לא לכאורה, המאוד מאוס הזה, ולעשות ממנו משהו ממש אחר ומקסים. וזה סרט שאני חושב שיכול לדבר להמון אנשים מכל מיני סיבות. אני ראיתי אותו פשוט כי אני אוהב את הקונספט של טיימלופ, והוא מצא את הדרך ללב שלי לא רק בגלל הטיימלופ, אלא בגלל מיליון דברים. בגלל הסיפור האנושי שבו, ובגלל העדינות שבו והיופי שבו, ואני חושב שזה סרט פשוט מהמם.
הוא נשמע נורא פילוסופי כזה.
כן. הוא... אבל הוא לא נכנס עמוק לתוך הפילוסופיה, זה אומר שהוא לא בא עכשיו להגיד, יש לי רעיונות גדולים ואני רוצה שתשמעו אותם. בסופו של דבר זה סיפור מאוד אנושי. על שני החבר'ה האלה, הבחור והבחורה, ועל מה שהם עוברים והמסע שלהם ביחד ולחוד. וכן, אני חושב שזה פשוט סרט שיותר אנשים צריכים לראות, אני חושב שהרבה אנשים מאוד יתחברו אליו. כי פלם ספרינגס, עוד פעם, סרט טיימלופ שיצא לפני, הוא מאוד היי קונספט, הוא מאוד קומדיה, הוא מאוד מוטרף.
וזה, כן, יש בזה משהו יותר... כן, אני מרגישה שטיימלופ נהיה בשנים האחרונות, אבל ממש קונספט נורא שכיח. כאילו, אתה רואה אותו כל הזמן, בכל מיני דברים. בסרטי מה, בקומדיות,
לגמרי,
בכל דבר.
וזה עושה מזה משהו ממש אחר. אז זה ככה הסרט הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו, ולהביא אותו קצת קצת לקדמת הבמה.
יפה, אהבתי. נשמע מעניין.
תודה.
אני הולך לראות.
תודה.
האמת שהסדרה הבאה שיש לי לדבר עליה היא הפוכה לגמרי ממה שדיברתי עליו קודם. ואת זאת יש מצב שאתה תכיר אולי אפילו בשם,
okay.
אבל אני מרגישה שהיא סדרה שגם ממש... יש בה אלמנט של קלט ואלמנט של כזה משהו שלא מספיק צבר תאוצה לצערי, אבל היא סדרה גאונית, קוראים לה DOA.
שמעתי על זה, כן, עם ברית מרלינג, נכון?
היא אחת הכותבות, גם היא לא רק השחקנית הראשית,
היא אחת הכותבות. היא גם עשתה כמה סרטים, ראיתי שניים מהם.
קודם כל היא מצוינת, היא פשוט שחקנית נפלאה.
כן, אני מת עליה.
וואו, והסדרה, גם סדרה של נטפליקס.
גם בוטלח יש תאונות.
גם בוטלח יש תאונות בקליפנגר רציני גם. זה נורא בייס אותי, אבל כן, אני מתחילה ככה, כן, אבל כאילו, אבל היא שווה את זה.
אני גם הבנתי שיש שם קפיצה משמעותית באיכות בין העונה הראשונה לשנייה.
כן, אבל יש משהו בעונה הראשונה שכזה קשה להתעלות עליו, כי הוא
אשכרה.
ממש מין סיפור
אוקיי.
סגור כזה בתוך איזו מעטפת נורא, נורא, היא נורא מיוחדת. אני ראיתי אותה לפני די הרבה זמן, אז אני אנסה כזה לספר עליה בצורה הכי קוהרנטית שאני יכולה.
איך היא על זה?
הרעיון זה שזו מישהי שאנחנו מתחילים את הסדרה, ומישהי שנעלמה לפני הרבה מאוד שנים,
אוקיי.
והיא מתעוררת, והיא בבית חולים, ומחזירים אותה לבית של ההורים שלה. והיא לא מסכימה להגיד מה קרה לה.
אוקיי.
היא לא מוכנה. הם חושבים בהתחלה שהיא לא זוכרת, שהיא לא מבינה, שהיא היא נעלמה כשהיא הייתה בת 18 או 19, משהו כזה, ועכשיו היא כבר הרבה יותר גדולה, וכאילו הם חושבים שהיא עברה טראומה מאוד גדולה והיא לא זוכרת. ואז מה שקורה זה שהיא איכשהו בדרך מוזרה כזו מכירה כמה מהנערים המקומיים של ה... של העיירה הקטנה הזאת, העיירה הקטנה בארצות הברית.
כן, קונספט שכיח.
היא אומרת להם, אם אתם רוצים לדעת מה קרה לי, בואו לבית הזה והזה בשעה הזו והזו, ואני אספר לכם. ואז הם באמת מגיעים, הם נורא סקרנים, הם מגיעים. לכל אחד גם יש סיפור משל עצמו, וזה יש להם, כל אחד נורא בנוי בצורה מאוד מורכבת. והם כולם מגיעים, והיא מושיבה אותם, והיא מתחילה לספר להם את הסיפור שלה.
אוקיי.
ואני אפילו לא יודעת אם אני רוצה להסביר.
אל תסבירי.
מה קורה שם, אבל...
אל תסבירי.
זה מתחיל כמשהו קטן וזה נהיה מטורף, וזה מטמטם לך את השכל בצורה לא הגיונית.
מטמטם את השכל זה טוב.
הרעיון, הקונספט הכללי של הסדרה, זה מה קורה לבן אדם ב... Near Death Experience, איך קוראים לזה?
כן.
NDE? NDE קוראים לזה, נדעתי.
כן.
כן. אנשים שהם כאילו חוו חוויית כמעט מוות כזו, אז מה קורה להם ברגע הזה? מה קורה כאילו בראש? מה המיינד יכול לעשות?
אוקיי.
ויש איזה מישהו שפיתח תיאוריה שהוא חושב שהוא יודע מה קורה ואיך אנחנו יכולים לשלוט בזה, ואני לא אספר איך זה מתקשר לסיפור שלה, אבל זה מרתק. סדרה כבדה, אני חייבת להגיד שהיא גם... היא לגמרי 18 פלוס, כאילו לא הייתי ממליצה לאנשים מתחת לגיל הזה.
מה, אלימות, מין, נושאים?
אלימות, מין, מה שאתה רוצה.
הכל ביחד.
בוא נגיד,
אין שם... The whole package.
בדיוק, זה סדרה למבוגרים לחלוטין. פדמה עושה פה רעשים, בלי סוף. היא נורא התגעגעה עליי, זה כל הזמן בא לחיבוקים.
זה לא בגלל המבצע.
זה, לא, זה אני. בקיצור, זו סדרה... כאילו, אם אתה חושב שהעונה הראשונה היא מטורפת, אז העונה השנייה היא עוד יותר מטמטמת את השכל, והסוף שלה הוא פשוט מוטרף ברמות, והלוואי שהם היו יכולים לכתוב עוד עונה, אני הייתי מאוד מקווה לזה, אבל...
ושוב פעם, תודה רבה נטפליקס.
תודה רבה נטפליקס, אבל שתי עונות הראשונות כל כך טובות שזה שווה את זה לגמרי, וזה... כן, אני אפילו לא יודעת איך לתאר אותה. סדרה מדהימה, ממש ממש כדאי. היא נורא, כאילו יש תחושה של גרילה קצת כשרואים אותה.
אוקיי.
אתה יודע מה זה גרילה?
כן.
גרילה, הכוונה שכאילו שזה צוות של אנשים שצילמו את הסרט בצורה כאילו, איך נקרא, לא חובבנית.
עצמאית.
פחות הפקה גדולה והוליווד.
אני אגיד לך מה, אני...
וזה דווקא כל כך עובד שם.
אני מאוד רציתי לראות את הסדרה הזאת, כשיצאה העונה השנייה, חיכיתי קצת, ואז באמת שהגיעה הודעת הביטול, אז זה הוריד לי לגמרי מלראות את זה.
אני ממש יכולה להבין את זה.
אני גם יש לי נורא בעיה, בעיקר בסדרות. אני לא רק שאני חייב לדעת שיש סוף, אני צריך לדעת שהסוף הוא סוף טוב, לא טוב מבחינת הסיפור, אלא שהוא איכותי.
אני אגיד לך מה.
אז תמיד זה...
לחצת אותי.
לא, לקחתי, הגיע.
יש סוף, זה לא ש... הם סיימו את זה עם מלא שאלות, וכאילו, יש סוף, ואז יש עוד משהו. והעוד משהו הזה, זה מה שמשאיר אותך on the edge of the seat.
הבנתי.
כזה מת לעוד.
הבנתי.
אבל לכל סיפור של כל עונה, יש איזה קטרזיס כזה.
אוקיי.
פשוט הסוף של הסוף, הוא תמיד כזה...
כן, אבל...
לתת לך סתירה בפרצוף כזה. זה כאילו, הנה, זה הסוף, זה ההסבר להכל, קחו. אבל יש סתירה לפרצוף.
טוב.
כזה.
אוקיי.
אז אני לא אגיד שזה מושלם, אבל אני אגיד שזה שווה את זה.
טוב, אני, שוב, מאוד רוצה לראות את הסדרה. נראה, אני לא יודע, אני קשה לי עם הקטע הזה של דברים פתוחים, אבל אולי זה חלק מלהתמודד עם בעיות שלי.
נכון, אתה צריך להתחיל להתמודד עם בעיות.
לגמרי. טוב, אז אני אעבור לעוד סרט. סרט שיצא ב-2020. וואו, אני כל כך אוהב את הסרט הזה. זה כן סרט שדיברו עליו, זה כן סרט שאהוב בחוגים מסוימים, אבל הוא לא קיבל הפצה רחבה, והוא לא דובר מספיק בעונות הפרסים באמריקה, וזה סרט בעיניי שכולם צריכים לראות, בעיקר אנשים שאוהבים קולנוע. קוראים לו שיבה בייבי.
וואו, שמעתי עליו המון.
או שבעה בייבי.
שמעתי עליו המון.
מהמילה שבעה. וזה בעצם מספר על בחורה יהודיה, בחורה צעירה יהודיה, בארצות הברית, שמגיעה ליום בשבעה, שבעצם שם היא פוגשת את ההורים שלה וחברים מהעבר, וגם את הבחור הנשוי איתו היא שוכבת. וזה הסיפור, זה הקונספט, זה פשוט יום שלם בשבעה הזאת.
זה קומי, נכון?
זה קומי, אבל רגע, אני אגיע לזה. בעצם הקונספט זה היום הזה בשבעה, ומה שהיא, הבחורה הזאת, עוברת ביום הזה בשבעה, מול ההורים שלה, מול חברות מהעבר, מול המשפחה המורחבת, מול חברים של המשפחה, ומול הבחור הנשוי הזה שהיא שוכבת איתו, שגם מגיע לשבעה.
מגיע גם אשתו?
מגיע גם אשתו, כמובן.
כן.
והסרט הזה הוא כן קומדיה, אבל הוא לא קומדיה של להשתין מצחוק. זה קומדיה חדה כתער, סליחה על זה, הוא פשוט, זה קומדיה כל כך מושחזת, כל כך שנונה וחריפה, שאתה לפעמים אתה תפספס את הבדיחה. זה כל כך חכם וכל כך מדויק, זה כמו באמת סכין של מנתח הסרט הזה.
זה סוג הקומדיות שאני אוהבת אגב.
גם אני.
אני לא אוהבת את הפיפי קקי צחוקים ברקע. שאתה מרגיש כאילו מכריחים אותך לצחוק.
לגמרי, פה וגם, אני חושב שמשהו שלי עשה את זה כל כך בסרט, זה שזה מתחת לפני השטח זה סרט אימה.
וואלה.
כי זה לא סרט אימה, אתה לא נבעל, ואתה לא מפחד, ואין שם רוחות, ואין שם רצח.
אבל אתה בסטרס.
אבל אתה בסטרס נונסטופ. מה שקורה זה שבעצם הבמאית, שאני אבדוק עכשיו איך קוראים לה, אבל שאני מדבר, הבמאית אמה זליגמן, מצלמת את הסרט הזה כאילו זה סרט אימה. זה אומר שהמצלמה כל הזמן על הדמות הראשית. היא קרובה אליה, היא לא עוזבת אותה, והיא בעצם תוחמת את, את הדמות ואותנו בתוך הפריים, בצורה שאנחנו לא יכולים לזוז ולנשום. וכל הדברים שקורים, כל הרגעים הקרינג'ים, כל הרגעים האלה שהדמות הראשית בסיטואציות כל כך לא נעימות וכל כך הזויות, אתה תקוע שם איתה. ואתה רואה את הכל עד החלקיק, עד האטום.
וואו, נשמע כל כך לא נעים.
כן, היא לא זוות. שום אטום לא נשאר, את יודעת, ערום, רואים הכל, לא נשאר לבוש, סליחה, רואים הכל, באמת, וזה שילוב בין תסריט בעיניי מבריק, סופר שנון, סופר חריף, יחד עם עשייה קולנועית לא צפויה בכלל. זה ממש סרט מחניק בקטע טוב, וזה שילוב מדהים בין סטרס, קרינג' וקומדיה, ותקשיבי, זה סרט בעיניי שצריך להיות מעולל, כי הוא מראה שבאמת יש את הסרטים האלה, שגם בלי לעשות נגיד advancement בטכנולוגיה, או באפקטים, או באיזשהו דברים כאלה, הם מראים שאפשר לעשות עם המדיום הזה כל כך הרבה דברים. אפשר לשחק עם המדיום הזה שנקרא קולנוע, בכל כך הרבה צורות, ואני מרגיש שהסרט הזה עשה את זה. הוא פשוט לקח ז'אנר ולקח קונספט. לקח את הז'אנר של נגיד קומדיה שחורה או קומדיה טרגית בתוך קונספט של one day movie וכמעט one location movie ועשה מזה מטעמים. וכן, אני מבין שדיברתי עכשיו הרבה.
זה מצחיק כי כאילו אני שמעתי עליו המון. זה לא מרגיש לי שזה משהו שכזה הלך מתחת לרדאר או משהו, כאילו מרגיש לי שאני פשוט לא ראיתי אותו.
לא, אז בגלל זה אני עשיתי כוכבית לפני, כי זה כן סרט שדיברו עליו, אבל בחוגים מסוימים. דיברו עליו,
טוב, אני גם סטודנטית לקולנוע.
זהו, אנשים שאוהבים קולנוע דיברו עליו, אבל הוא לא קיבל הפצה רחבה, לא בארץ ולא בארצות הברית. בארצות הברית הוא קיבל הפצה מוגבלת, וגם זה בעיניי סרט שהיה חייב, לא, אני אומר לזכות, אבל להיות מועמד להרבה יותר פרסים ממה שהוא היה מועמד, וזה סרט גם שאני רואה בכל האפליקציות שאני חבר בהן, שקשורות לקולנוע, שיש לו לא מספיק צופים. ואני חושב שזה סרט שצריך את העוד פוש הזה כדי להפוך להיות קלט, מה שאני חושב שהוא לגמרי, לגמרי יכול להיות. אני חושב שזה סרט שיכול להיות סרט קלט.
כן, אני האמת שמעתי עליו המון דברים טובים, אני גם צריכה לראות אותו בהזדמנות. יו, אני אעשה מעבר חד עכשיו, כי הסדרה הבאה שיש לי להמליץ עליה היא כאילו בהגזמה שונה מכל מה שדיברנו עכשיו.
אוקיי, אבל דיברנו על מלא דברים.
נכון.
על מלא דברים שונים.
כן, אבל עכשיו יש לי משהו לדבר עליו שהיא א', סדרה בספרדית.
אוקיי.
היא, רגע, אני אחפש מאיפה היא, כי אני זוכר, זה לא כזה, זה ארגנטינה או ספרד, זה כזה, זה מקום בדרום אמריקה מאוד מאוד ספציפי, שאני לא זוכרת איפה.
לעומת ארגנטינה, שזה בצפון אמריקה. סתם.
קודם כל אמרתי לא ארגנטינה.
אני צריך. לא, כי אמרת ארגנטינה, זה לא ארגנטינה, זה איזשהו מקום בדרום אמריקה.
זה לא, כן, אבל כשאומרים לך סדרה ספרדית, לגמרי. אני ישר הראש הולך לארגנטינה, כי עושים שם הרבה סדרות ספרדיות. וואי, אני מתה עכשיו לדעת מאיפה זה. אני אהיה מעצבנת ואחפש את ה...
אתם בינתיים תשמעו אותי אוכל עוגיה. אני חושב שאני אדבר בינתיים, אני לא צריכה.
לא, אני לא מצליחה למצוא, טוב, אני אחפש אחר כך. קוראים לה Always a Witch באנגלית, היא גם בנטפליקס.
Always a Witch, אוקיי.
בספרדית, Siempre Bruja.
Siempre Bruja.
Siempre Bruja.
אוקיי. איך את לא מוצאת? בוויקיפדיה.
אני בוויקיפדיה ולא כתוב פה.
אני לא
יודעת.
אני לא מאמין לך שאת מחפשת.
כתוב פה את השחקנים, כתוב פה את... כתוב פה מ-1646, כי יש שם מסע בזמן. לא, אני לא... אתה תחפש ואני אדבר.
כן, את תדברי בדיוק.
בקיצור, סדרת פנטזיה. מאוד 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 אותנטית למקום שבו זה צולם, בגלל זה נורא חשוב לי להגיד כאילו מאיפה זה.
קולומביאן.
אז משם. כי יש ממש תחושה של המקום. המקום מאוד 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 חשוב בו.
אוקיי.
צבעונית, יפהפייה, שחקנים מאוד מאוד מיוחדים אחד אחד. וזה סדרה, בעיקרון סדרה על מחשפה מהמאה ה-17, אני חושבת. 16-17, משהו כזה, מהתקופה של כל הרדיפת מחשפות, של ה-Witch Hunt, שהיא הייתה משרתת באיזה משפחה מאוד מאוד עשירה, וגילו שהיא מחשפה, והיה לה איזה רומן גם עם הבן של המשפחה העשירה הזו.
תמיד טעות.
תמיד טעות.
ותמיד קורה בסדרות ספרדיות.
וזה ישר... לא, אבל האמת, זה לא מרגיש כמו טלנובלה, זה מרגיש כמו
חבל,
סדרת דרמה.
חבל, אני אוהב טלנובלות.
אני בעד טלנובלת, אבל זה לא, זה לא זה. כאן זה סדרת דרמה, פנטזיה, פשוט ספרדית.
אוקיי.
ואז מה שקורה זה, מעלים אותה על הגרדום קוראים לזה, על העמוד אש, איך קוראים?
מוקד.
מוקד. ובכל התהליך של העלייה באש, אז היא עושה קסם, שולחת עצמה לעתיד. אופ, אנחנו ב-2020, 2019, לא זוכרת מדי זה קורה, והיא פתאום בעתיד מנסה להבין א', מה קורה סביבה, מה זה העולם הזה החדש שנמצאת בו, וב', איך לחזור בזמן לאהוב שלה חזרה אחורה.
אוקיי.
והיא פוגשת שם איזה חבורת אנשים, שזה כזה, הם סטודנטים שם באיזו אוניברסיטה, אני לא זוכרת למה, אבל הם סטודנטים שם באיזו אוניברסיטה, היא מצטרפת לאוניברסיטה, היא מתחילה כאילו לחיות איתם את החיים המודרניים, okay. היא מתחילה לאהוב את החיים המודרניים, ואז יש לה גם את ההתלבטות הזו של, רגע, אני פה, אני יכולה להיות מחשפה, אף אחד לא רודף אותי, לא כמו שם לפחות. יש דרמות של כאילו בני אדם, אבל לא רודפים אותי ומנסים להרוג אותי. מצד שני, כאילו, האהוב שלי נמצא שם, הוא מחכה לה.
יש לה אהוב, נכון.
כן.
הבן משפחה.
כן.
כאילו לא הבן משפחה שלה,
הבן משפחה
שהיא עובדה בו.
שעבדה שם. וזו סדרה כיפית. היא קודם כל עשויה יפהפה, היא צבעונית, שאני אומרת צבעונית, הצבעים שם זה אחד הדברים שהכי תפסו לי את העין. פשוט... צבעים חזקים, יפהפיים, כיפיים, מרגישים לך דרום אמריקה כזה, מרגישים לך, וואו, בא לי להיות שם, כאילו.
אני הייתי בדרום אמריקה לא מאוד צבעוני שם.
לא ברזיל, אבל...
אני צוחק.
לא, אבל כאילו מרגישים לך הצד היפה של העולם הזה. ובא לך לטייל שם, בא לך לראות את המקום, בא לך להיות חלק מה...
גם זה שזה קולומביה, זה פיקנטי.
יש שם כל הזמן את המסיבות האלה של מסיבות חוף, כל מיני מצעדי רחוב, כאילו הם מראים לך את כל העולם האותנטי הזה. ובתוך כל זה יש לך סיפור מאוד מאוד מעניין.
וכמה פנטזיה שם היא פקטור?
היא פקטור מאוד גדול, היא כל הזמן עושה קסמים, היא כאילו, פנטזיה מאוד נוכחת. זה סדרת פנטזיה. קודם כל, לפני הכל, יש כמה פעמים מסע בזמן, בעונה השנייה מתחילים להביא לך גם פיראטים, כאילו יש...
פיראטים אני אוהב.
זה מגניב רצח, זה עשוי בצורה מאוד בוגרת, כאילו הסדרה היא כן למבוגרים, ומצד שני זה גם יש בה משהו של כזה, בוא נעשה כיף, בוא לא נהיה כבדים, כאילו, כן. ונהיה מעצבנים וכבדים, וכאילו,
הספרתי.
הסדרה הקודמת שדיברתי על The OA היא כבדה.
כן.
אתה רואה אותה ואתה כזה, אתה כזה מסיים פרק ואתה כזה, וואו, אני צריך מנוחה, כאילו, בקטע טוב, לא בקטע רע, אבל פה אתה כזה, יאללה, בוא נראה עוד פרק, בא לי עוד, איזה כיף לי, אני נהנה.
איי, נשמע מדהים.
אני מאוד מאוד אהבתי אותה, לא הצלחתי להבין אם היא בוטלה או של נעצרו הדברים כי קורונה, אני לא יודעת, כי זה בספרדית. אז כאילו ניסיתי, אני יודעת קצת ספרדית, ניסיתי כזה לחקור באינטרנט, אין על זה מספיק מידע.
הבנתי.
כרגע יש רק שתי עונות לפחות.
את והשתי עונות שלך.
מסתבר שזה הקטע של סדרות שהן underestimated אצלי, שהן סדרות שכאילו היו להן שתי עונות והן לא המשיכו, ופשוט העולם שכח מהן, קצת עצוב.
העולם השאיר אותן מאחור ועדי בל להחזיר אותן
חזרה. אבל היא כיפית ואני, כאילו אם בא לך משהו לכיף, לפן, כזה שהוא גם חכם, הוא לא מטומטם.
כן.
אז וצבעוני ויפה, יפה לעיניים, כי האנשים שם גם יפים.
וגם דרום אמריקה, דרום אמריקה זה כיף, זה תמיד כיף.
וזה גם קווירי מאוד, אגב, למי שזה משנה לו, וזה יש שם המון קוויריות. פשוט סדרה כיפית, אני ממש ממליצה.
טוב, עדי ממש מפתיעה פה היום, אני חייב להודות.
כן, זה היה שלושת סדרות הנטפליקס שלי.
וואו. טוב, אני אדבר על סרט שמאוד קרוב לליבי, סרט שאני באמת לא מבין איך הוא לא נחשב ליצירת מופת מודרנית. הסרט הזה נקרא The End of the Tour, או סוף הסיור,
okay.
סוף הסיור בעברית. הוא מספר על עיתונאי וסופר בשם דייוויד ליפסקי, שמגלם אותו ג'סי אייזנברג, מי ששיחק את מרק צוקרברג ברשת החברתית. ואו את לקס לותר בבטמן נגד סופרמן.
תלוי מה אתה...
תלוי מה העדפות שלכם. והוא בעצם התחיל עבודה חדשה ברולינג סטון, במגזין, והוא מחליט ללכת לעשות כתבה על סופר עולה בשמי העולם הספרות האמריקאית, בשם דייוויד פוסטר וואלאס.
אוקיי.
שהוא סופר...
סופר ידוע.
סופר ידוע מאוד. לא יודע אם מאוד, אבל סופר ידוע.
זה מבוסס על סיפור אמיתי?
זה מבוסס על סיפור אמיתי. דייוויד פוסטר וואלאס כתב בשנות ה-90 ספר בשם Infinite Jest. ספר של 100,000 עמודים, שנחשב עד היום לאחד מהספרים הכי קשים לקריאה שאי פעם נכתבו. בעצם ספר שהסיפור פרופר שלו הוא 930 עמודים, ויש לו עוד 150 עמודים של הערות שוליים שהם חלק בלתי נפרד מהספר. והוא משתמש שם ב...
קראת אותו?
כן, זה...
וואי,
זה
הכי משהו
זה
שרוי יקרא.
זה ההר אברס שלי, הספר
שרוי
הזה.
שרוי יישב שעות על גבי שעות וינצח.
זה ספר שהוא משהו בין קומדיה היסטרית למשהו שבלתי נסבל לקרוא. כאילו, יש שם הכל בספר הזה. והוא בעצם, הספר עשה המון המון רע שהוא יצא. כי זה לא יצאים הרבה ספרים כאלה. שהם באמת משנים את חוקי המשחק, הם ספרים ש...
באיזה צורה זה שינה את חוקי המשחק? מעניין.
תשמעי, זה ספר שהוא מה שנקרא, הוא המציא ז'אנר כמעט, שנקרא רומן אנציקלופדי.
אוקיי.
זה אומר שההערות שוליים הם חלק בלתי נפרד מהסיפור, והסיפור בנוי בכזאת צורה שמה שמשנה בה זה לא בהכרח התוצאה. סיפור כל הזמן חוזר ומשנה בין זמנים, בלי שאתה יודע מה קורה, או באיזה זמן אתה נמצא. כי בעצם אנחנו חיים בתקופה שבה אמריקה אין בה שנים יותר כמספר. בעצם כל שנה היא נמכרת להיות חסות של חברה מסוימת. אז יש נגיד, אין באמת השנים שאני עומד להגיד, אני סתם עומד להפליט. שנת הטויוטה, שנת הסוני, שנת ה...
ביקורת על עולם המותגים והחברות הגדולות והמונופולים.
ובעצם בתוך זה יש מיליוני סיפורים בתוך הספר הזה. יש סיפור של הנערים שחיים באקדמיה טניס, ויש את הסיפור של מכורים לסמים בבית מחסה בבוסטון, ויש סיפור של שחקן פוטבול באריזונה, ויש סיפור שקורה בכלל בעבר הרחוק של האבא של אחד מהילדים, וכאילו, ויש סיפור על, איך אני אומר, מורדים קנדים, החזית הצבאית לשחרור קנדה ממשהו, כל מיני דברים באמת, ספר מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה לקריאה. ודייוויד פוסטר וואלאס, הוא גם כתב המון המון סיפורים קצרים, הוא כתב המון המון מאמרים, מסות בעצם. הוא סופר מבריק, הוא אדם שאם היה רוצה להיות מתמטיקאי על, הוא היה זוכה בנובל, אם היה רוצה להיות פיזיקאי, הוא היה זוכה בנובל, הוא בחר להיות סופר פשוט. הוא מהאנשים החכמים שחיו בעולם המודרני. הוא באמת מהאנשים המבריקים, וזה ידוע עליו, הוא באמת הבין בהכל. והוא בעצם אחרי 20 שנה כמעט שהוא ניסה לעבוד על הספר האחרון, השלישי שלו, שזה נקרא The Pale King, ב-2008 הוא התאבד. הוא היה אדם מאוד מאוד דיכאוני, וגם אף אחד מעולם לא כתב כמוהו על דיכאון. הוא היה אדם מאוד מאוד דיכאוני, והוא התאבד ב-2008.
טוב, ככה עכשיו, זה סופרים,
כן,
לא?
עכשיו בוא נחזור לסרט. אז בעצם יש לנו את הדמות הזאת של דייוויד פוסטר וואלאס, שהוא כן. באמת אדם מבריק, כותב יחיד במינו.
מה, רגע, אבל הוא סיים את הספר האחרון שלו?
לא, את הספר האחרון לא.
אבל הוא יצא לאור?
הוא יצא לאור, לא unfinished. ודייוויד ליפסקי הזה, בוא נחזור חזרה, כותב רולינג סטון.
כן, זה פשוט מרתק על הסיפור.
שהוציא ספר משל עצמו שלא ממש הצליח, קורא את Infinite Jest, ואומר לעצמו, אוקיי, זה ספר מטורף, ומחליט להצטרף לשבוע האחרון בטור של דייוויד פוסטר וואלאס. בעצם הוא עושה טור בכל רחבי אמריקה, בעקבות היציאה של Infinite Jest. והוא מצטרף אליו. ואת דייוויד פוסטר וואלאס מגלם ג'ייסון סיגל, שבעצם משחק את מרשל באיך פגשתי את אימא.
כן.
וזה...
איך הוא שם?
אז רגע, אני אגיע לזה. ובעצם הסרט הזה, יש לו שני קונספטים שעליהם הוא נח, עליהם הוא נשען. אחד זה סרט מסע, ושתיים זה סרט דיאלוגים. זה סרט שכמעט אין בו רגע של שקט. כל מה מדברים. שני אלה מדברים. זה בעצם סרט שמבוסס על ספר זיכרונות של דייוויד ליפסקי. הוא הוציא את הספר כבעצם תמלול של השיחות שהיו להם בשבוע הזה. ואז בא, לדעתי, בחור בשם ג'וליאן מרגוליס, או אני חושב שאני לא טועה, ובעצם הפך את זה לתסריט, ואז ביים את זה ג'יימס פונסולדוט. אז אלו שני העקרונות שעליהם הסרט נח. סרט מסע וסרט דיאלוגים. רק הפינג פונג הזה, הוורבלי של שני האנשים האלה. זה סרט כנראה, תשמעי, אני לא הכרתי דייוויד פוסטר וואלאס לפני הסרט. הסרט יצא ב-2014. אז ככה שלא היה לי איזשהו קשר אל הסופר שבגללו התחברתי לסרט. ראיתי את הסרט והוא הרג אותי. זה כנראה הסרט החדש שיצא בעשור האחרון שראיתי הכי הרבה פעמים חוץ מבין כוכבים של כריסטופר נולן. זה סרט שגם כל פעם שאני רואה אותו, אני רואה אותו אחרי נגיד שקראתי עוד משהו של דייוויד פוסטר וואלאס, עוד כמה סיפורים, עוד כמה מאמרים. וסרט שתמיד מדבר אליי מאוד כאדם שמאוד היה רוצה לכתוב, שמאוד מעריך סופרים, מאוד מעריך את מלאכת הכתיבה, אדם שמתמודד עם המון בעיות נפשיות, ולפגוש את ה... לראות את המפגש הזה בין שני האנשים, אחד שיש לו הכל, לכאורה, והשני שרוצה את כל מה שלאחר יש, אבל בעצם האחר הזה, הדמות הנערצת הזאת, שעומדת על איזושהי במה בלתי מושגת, כי הוא באמת סופר יחיד במינו, רוצה את כל מה שלשני יש. הוא לא רוצה להיות, הוא מעדיף להיות אדם רגיל, אבל הוא לא יכול להיות אדם רגיל.
כן.
והוא סובל, הוא סובל באמת. ולראות את המפגש הזה ביניהם, הוא סופר מרתק. והוא סופר קשה גם לצפייה. בעיקר, אם אתה יודע את הסיפור של דייוויד פוסטר וואלאס, שהוא סיפור מאוד טרגי על אדם שהיה יכול להיות גדול הסופרים אולי, שפשוט לא הצליח לצאת ולנצח את השד שלו, שזה משהו שהוא מאוד קשה לי, שתמיד אני יכול מאוד להזדהות איתו. אז קודם כל, זה סרט שבכלל לא מדברים עליו מספיק, זה סרט שיש לו תסריט מבריק, והדבר הכי חשוב בנוגע לסרט הזה, זה שג'ייסון סיגל נותן תפקיד מטורף. בעיניי מהטובים של העשור האחרון. הוא כל כך טוב בסרט הזה, שחזרתי אחרי זה, אחרי שראיתי את הסרט פעם ראשונה, לראות פרקים של איך פגשתי את אימא, כי לא האמנתי שזה אותו בן אדם. זה לא הגיוני כמה טוב הוא משחק אותו. עכשיו, דייב פוסטר וולס הוא לא בן אדם שהתראיין כשהוא חי. אבל יש לו כן כמה רעיונות שאפשר למצוא ביוטיוב. ולראות את המימיקות הקטנות, את הדברים הקטנים בעין ובפה ובאצבעות שג'ייסון סיגל עושה, מרהיב. אז זה ככה סרט שהיה לי מאוד חשוב לדבר עליו, כי זה סרט שמאוד מאוד חשוב לי באופן אישי.
וואו.
שלא דיברתי שעה.
אני כאילו לא יודעת אם המלצת על הספר או על הסרט כבר מרוב
שזה... המלצתי על הסרט, אני לא ממליץ לקרוא את הספר, בעיקר לא למישהו שאין לו המון זמן וממש קורא באנגלית, כי הסרט הזה לא תורגם לי.
בתור מישהי עם הרבה אישוז עם קשב וריכוז, מרגיש לי שזה ספר שאני פשוט ארצה כל כך, אבל לא אצליח לקרוא.
לא, זה גם ספר שחייבים להיות עם מילון, גם אם אתה יודע אנגלית ברמה גבוהה כמוני, הוא משתמש שם במילים וב... הוא מחבר מילים לפעמים.
אני חושבת שזה לא העניין, אני חושבת שגם אם זה היה בעברית, זה היה לי קשה.
כן, לא, זה סרט שאי אפשר, זה ספר שאי אפשר לתרגם. אני יודע שעובדים על תרגום שלו, אין צורך, אי אפשר לתרגם את הספר הזה.
עובדים עכשיו כאילו?
עובדים כבר שנים, כן? בואי נראה אם זה יקרה באמת.
מתי הוא יצא הספר?
ב-94, 6.
וואו, זה הרבה זמן לעבוד על תרגום.
לא, עובדים עליו, בעצם התחילו להוציא ספרים, סיפורים שדייב פוסטר וולס לעברית, אחרי שהוא מת. אז יש כל מיני אוספים בעברית, אבל יצא לי קוס קצת סיפורים שלו בעברית, הוא לא מתורגם טוב, הוא מאוד אמריקאי.
כן. כן, זה כמו שאני הרבה פעמים קשה לי עם תרגומים לספרים בריטיים, כי כאילו זה מתפספס לי האותנטיות הבריטית הזו, יש להם משהו בשפה שלהם ובמימיקות ובדרך שהם אומרים.
נכון, דיברנו על זה כשקראת את רדיו סיילנס.
כן, שזה מאוד הרגיש לי באמצע הספר שאני כאילו לא מצליחה לקבל את החוויה המלאה.
כן.
אז כן, כנראה זה גם קורה עם ספרים אמריקאים, למרות שהאמריקאים מתרגם יותר טוב לעברית מאשר בריטית.
זה מאוד אמריקאי, לא רק בשפה, בפיל, ב...
תשמע, אם הייתי יכולה, הייתי קוראת כל ספר
בשפת המקור.
בשפת המקור שלו, אבל אתה יודע, יש ספרים מכל העולם שאנחנו קוראים.
לגמרי, לא, זה לא באמת, לא באמת אפשרי.
לא באמת אפשרי. נקווה שתמיד יהיו תרגומים מספיק נאמנים וטובים
ואיכותיים. אני רק מפנה תשומת ליבך לשעה.
כן, בסדר.
רק ש...
אישרו לי להגיע קצת יותר מאוחר למשמרת. אני עוד 10 דקות צריכה לצאת.
אז בואי נעשה...
אז אני אדבר על הספר האחרון.
יאללה.
אין לי המון מה להגיד, אז זה בסדר.
כן.
אבל זה ספר שקראתי לפני כמה חודשים כשהוא יצא, וכאילו הרגשתי שהוא ממש סוג של נעלם, כזה נפל בין הכיסאות כזה.
כן.
וקוראים לו מה שאחרים חושבים בי, של יואב בלום.
יואב בלום, נכון, כן. זה באמת ספר שיצא ונעלם, אפילו אני שכחתי ממנו.
יצא ונעלם כזה, יואב בלום דווקא,
כן,
ספר יחסית
המקרים.
הידוע, כן, כאילו, יש לו ספרים שהם יחסית קריאים,
כן.
הם תמיד כזה על איזה קונספט מגניב, וכשהוא יצא הוא היה במבצע הזה של התשיעה של סטימצקי, אמרתי, יאללה, ניקח לי, נראה לי מעניין, נראה לי מגניב, ומאוד נהניתי ממנו, אז זה ספר שהוא... על איזה בחור, שיש בעולם שלנו, זה מין כזה משהו ידוע בעולם שלנו, שיש אנשים שיכולים לקרוא מחשבות של אחרים.
אוקיי.
והאנשים היחידים שהם לא יכולים לקרוא מחשבות שלהם, זה אנשים שיודעים גם לקרוא מחשבות של אחרים.
הבנתי.
וזה על אחד האנשים האלה, שהוא חי לגמרי בבידוד, הוא לא מסוגל לחיות בחברה, כי כאילו המחשבות של אחרים כל כך משתלטות לו על הראש, הוא כבר לא יודע להבדיל מה שלו, מה של אחר, מה, מי הוא, איך הוא.
כן.
ומרוב שזה ככה, אנחנו בכל הספר לא מגלים מה השם שלו.
אשכרה.
כי אנחנו כל הספר סוג של... כאילו, אנחנו מרגישים את הדמות, ומצד שני, הוא כל כך מלא באנשים אחרים.
הבנתי.
וזה הקונספט של זה, ואיך שזה נכתב, וההתייחסות לכל העולם הזה נורא 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 ריתק אותי.
אוקיי.
הרעיון הכללי זה שמגיעה איזה אקסיט שלו, עם אקדח לראש, אומרת לו, עכשיו אתה בא איתי.
אוקיי.
ממש משהו כזה, מגיעה לבית המבודד שלו, עם אקדח לראש, זורקת אותו בתוך איזה מסיבה של מיליון אנשים, כדי שהוא יתאבד.
היא רוצה שהוא יתאבד?
היא רוצה שהוא יתאבד. זה מה שאנחנו חושבים.
אוקיי.
אנחנו יודעים.
זה קונספט משונה.
ואז כאילו הוא נכנס למסיבה, הוא מאבד את עצמו לגמרי, הוא כבר לא יודע מי הוא, מה הוא, מי מדבר, איך מדבר, זה. מאבד את עצמו לחלוטין, ואז סוג של מצילים אותו, והוא מגיע למין כזה סייף האוס של אנשים כמו, ושם הוא מגלה, מתחילים לספר לו שיש מין הנטרס, אנשים ש... יש מין מבצע חיסול כזה של כל האנשים שהם כמו בעולם.
אוקיי.
וכאילו, זה מין כזה מתח קטן כזה. אבל זה לא מה שריתק אותי בספר. בעיקר ריתק אותי ההתייחסות הזו לתוך ה... מה זה מחשבות? מה זה מחשבה שלי? מה זה מחשבה של מישהו אחר? איפה אני שם את הגבול ביניהם?
כן.
מה זה בכלל? כאילו, הוא גם מסביר שם באיזשהו מקום שמחשבה היא לא מילים. זה לא שנכנס לך משפט לראש, זה כאילו אתה מתחיל להרגיש משהו של מישהו אחר, לחשוב כמו, להיות רעב למה שהוא רעב, כאילו זה משהו שהוא
הרבה יותר, כן.
הרבה יותר ממשפט, זה לא אני קורא משפט שמישהו חושב עליו.
כן, יש פה הרבה מעבר.
והיה איזה משהו שממש נגע לי במקומות של ADD, של קשב וריכוז, שאני נורא הזדהיתי איתם. זה לא דובר על ADD, אבל היה תחושה כזו, של ככה מרגיש להיות בן אדם עם קשב וריכוז. זה קצת הרגיש לי ככה. אז זהו, זה כאילו, זה ספר מאוד קצר, מאוד קצר ולעניין כזה, אתה קורא אותו מהר, לא איזה משהו מטורף וזה, אבל הוא מאוד מיוחד, הספרים הכי מיוחדים שקראתי, כי הוא כתוב מאוד שונה ומיוחד, ומאוד מתוך המקום הזה של מה זה הדמות הראשית, והאם היא הדמות הראשית, וכאילו...
מעניין.
זה נורא מעניין.
נשמע מאוד מאוד מעניין.
אני כן אגיד שהסוף קצת בייס אותי.
אוקיי.
אבל זה עניין אישי שלי, לא בגלל שהסוף, כאילו, היה, כאילו, הפתרון של התעלומה היה סבבה ומגניב.
אוקיי.
אבל היה איזה משהו בין הדמות הראשית לאקסיט הזו שבייס אותי.
שבייס אותך.
אבל זה אני, ודבר על זה בהזדמנות.
אוקיי. יש לי זמן גם לאחד אחרון?
יש לך היה לערוץ על זה.
טוב.
אבל אנחנו לא נעשה המלצות היום,
לא
כי
נעשה
אנחנו כל
שבוע.
הפרק ממליצות, ממליצים על דברים.
למה אנחנו ממליצות? טוב, אז אני אדבר על סרט שראיתי ממש לא מזמן, שנקרא First Reformed, או הכנסייה החדשה. זה גם סרט כמו שיבה בייבי, שאוהבי קולנוע, את יודעת, ראו ואהבו, אבל בעיניי זה באמת סרט שכאילו, כמו שאמרתי על כל הסרטים, חייב להיות מדובר, חייב שיראו אותו. First Reformed, או הכנסייה החדשה. זה בעצם הכנסייה שבה עובד הכומר, שזה הדמות הראשית, נקראת First Reformed. אז בעצם הסרט מספר על כומר, שאותו מגלם איתן הוק, שהוא שחקן מדהים. ראינו אותו עכשיו במון נייט פעם אחרונה. הוא היה נבל. והוא בעצם אדם שחווה לא מעט טרגדיות בחייו, והוא מנהל כנסייה שהיא חלק מרשת כנסיות מאוד מאוד גדולה, בעיירה יחסית קטנה, לא מאוד קטנה, אבל יחסית קטנה, והוא בעצם מחליט עכשיו במשך שנה לכתוב יומן, כדי לעשות וידוי עצמי, כדי להגיע לאיזשהם הסכמות או הבנות מול עצמו, והכל מתחיל להשתנות כשאישה צעירה בהיריון מגיעה אליו ומבקשת ממנו שהוא יעזור לה עם בעלה. בעלה הוא אקטיביסט סביבתי, מאוד מאוד קיצוני.
אוקיי.
ועכשיו לקראת הולדת ביתו הוא בדיכאון, כי הוא חושב שלהביא ילד לעולם הזה זה פשע. ופה מתחיל בעצם הסיפור והקונפליקט. ואני לא אגיד יותר מזה. אני רק אגיד... שזה אחד הסרטים המדכאים ביותר שראיתי כל חיי. סרט שפשוט, איך שהסרט מתחיל, יוצאת יד מהמסך, תופסת לך את הבטן, קבצ'צ'ת ולא עוזבת עד סוף הסרט, ואז שעוזבת יורד חדה מהבטן, כאילו, עד כדי כך זה אינטנסיבי. זה סרט גם שמצולם ביחס מסך לא שלם, את מבינה כאילו ככה.
16:4 כזה?
כן, בדיוק. וזה מאוד מעניין, כי זה נותן לסרט תחושה שהכל... כמו שאמרתי על שיבה בייבי, הכל מחניק, הכל בפנים, הכל פה. ואני אומר את זה הרבה היום, וכנראה זה פשוט סוג הסרטים שאני אוהב, יש לסרט הזה תסריט מבריק, גאוני, מופתי, באמת. תסריט שלקרוא אותו, קראתי אותו אחרי שראיתי את הסרט באינטרנט, זה כמו לקרוא ספר טוב.
וואו.
ו... הדבר, עוד פעם, העיקרי, לא עוד פעם, הדבר העיקרי בסרט הזה, זה התפקיד של איתן הוק, שנותן פה תפקיד הכי טוב בקריירה שלו, וראיתי המון סרטים של איתן הוק, או עם איתן הוק, הוא נותן פה תפקיד חד פעמי. והסרט הזה הוא בדיוק הדוגמה מבחינתי ללמה האוסקרים לא שווים כלום. כי זה סרט שבעיניי אין לו תחרות, הוא היה צריך לזכות בתסריט הראשי, בתסריט הראשי.
הוא היה מועמד?
בתסריט המקורי הטוב ביותר ובשחקן הראשי. הוא היה מועמד לפרס אחד וזה על התסריט. אבל איתן הוק לא היה מועמד על הסרט הזה, ובעיניי זה פשע. פשע! פשע.
טוב, האוסקר כבר נהיה סוג של מונופול מוזר כזה.
לגמרי, אבל...
הוא כבר לא ברור
לי הרבה. וחשוב גם להגיד משהו לגבי הסרט, שהוא בוים על ידי פול שריידר, שהוא לא יוצר חדש וצעיר, הוא כתב המון תסריטים למרטין סקורסזה בשנות ה-70, כמו נגיד נהג מונית. כן, והוא...
תסריטאי תסריטאי.
וכשהוא מביים סרטים הם לכאן או לכאן. אבל הסרט הזה בעיניי... יצירת מופת בקלות, בקלות, בקלות. סרט שאני לא יודע אם אני ממליץ לכם לראות, פשוט סרט שרציתי לדבר עליו, כי זה לא פרק המלצות, זה פרק על, בעיניי לפחות, זה פרק
דברים
על...
דברים שנעלמו קצת
שנעלמו. מה... ובעיניי, אם אתם אוהבים קולנוע, אבל קצת יותר, כאילו, לא רק כזה, את יודעת, כריסטופר נולן ומרוול וספילברג וטרנטינו, אלא קצת יותר, זה סרט בשבילכם, אבל... אם לא, זה סופר מדכא. סופר מדכא.
יפה שהסטודנטית לקולנוע פה המליצה על סדרות של נטפליקס ועל ספר, ואתה החלטת שאתה ממליץ על הסרטים שהם באמת סרטים טובים.
אני קולנוע זה כל חיי, זה שאני סטודנט לקולנוע. אגב, הייתי סטודנט לקולנוע.
לא, הייתי חושב שאני כאילו, שאני אדע יותר. אבל...
איך אמרו כריסטופר נולן ופול תומאס אנדרסון, בית ספר לקולנוע זה בולשיט.
זה נכון. הדבר,
אני לא אומר שאני מאמין בזה.
לא, אני מסכימה איתם בדרך מסוימת, כי אני חושבת שהדבר הכי טוב וכנראה הכי מרכזי שקיבלתי מהלימודים שלי, זה את האנשים שאני עושה איתם סרטים.
ובעיניי זה סופר חשוב.
כל השאר הוא, אתה לא חייב בית ספר לקולנוע בשביל ללמוד.
תראי מה השעה, יאללה.
טוב, תודה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
שבוע הבא הולך להיות פרק מספר 20, שזה חגיגה מטורפת, ואנחנו מנסים לגרום למשהו ממש מגניב לקרות.
בוא נראה, אולי, בוא נראה. בוא נראה. טוב, עד אז אני ממש ממש מקווה שאתם שומרים על עצמכם, אני ממש מקווה שיגמר הסיפור הזה עד שהפרק יעלה ביום חמישי.
ושיהיה שבוע קל.
שיהיה שבוע קל ומלא אהבה, וביי.
ביי.